אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 66, מאמר אחור וקדם צרטני, בכותרת מידתו של יעקב אבינו עליו השלום. נמצא גם בספר פרי חכם, מאמרים בדף קוף זין. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט kub.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. שוב ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 66, מאמר אחור וקדם צרטני, בכותרת מידתו של יעקב אבינו עליו השלום. ובזה נבין מה שדרשו חז"ל, שחזר יעקב אבינו עליו השלום על פחים קטנים, שבאמת פלא הוא, בעת כזאת שראה את עשיו בא עליו להורגו, להעביד ולחמוס את כל אשר יש לו, היה לו מקום במוחו להישאר במקום סכנה לבדו, להציל לעצמו פחים קטנים, והוא לא האמין בחייו, כמו שכתוב, וירא יעקב מאוד, ויחץ את העם לשני מחנות. אלא, בענל מבואר היטב, כי דרך הנעל, דהיינו, אדם ובהמה, זה היה מידתו של יעקב אבינו עליו השלום, שהוא היה נעשה מרכבה לבחינה זו, כמו שכתוב בספרים, אברהם אבינו עליו השלום נעשה מרכבה למידת האהבה, ויצחק אבינו עליו השלום למידת הפחד, שבית מידות אלו הם בית הפכים, כי האוהב אינו מתיירא, ובוטח תמיד על אוהבו, ועל כל פשעים תכסה אהבה, והמתיירא אינו בוטח, כי אם היה בוטח, לא היה מתיירא כל עיקר. אבל יעקב אבינו, בחיר שבאבות, נעשה מרכבה למידות הרחמים, דהיינו, אלו בית הפכים בנושא אחד, אהבה ויראה ביחד, שזה עיקרו של מידה זו כנודה. וזה משמיענו הכתוב, ויראה יעקב מאוד, ויחץ את העם לשני מחנות, כדי להמציא לו מעט לפליטה, וכן שלח דורונות, אולי יתפייס איתו. והנחה רואה שמנהגו בדבר זה,
אנחנו צריכים להבין בקריאת הטקסטים של המקובלים שהכל מדובר בתוך האדם, לא באיזה אנשים שנמצאים שם באיזה רומן או באיזה סיפור, אלה שזה נמצא בתוך האדם בלבד. התורה היא מספרת על האדם, איך האדם מחלק בתוכו את הרצונות, דהשפעה, דקבלה, אלה שראויים לתיקון, אלה שלא, איך הוא מפחד להיכנס לה על מנת לקבל, איך הוא דואג שיהיה הכל אצלו בעל מנת להשפיע, שמחלק את התפיסה הפנימית שלו, את הרצון הפנימי שלו, לכל כך הרבה, כל מיני הבחנות, ובזה הוא מגיע למימוש האופטימלי שלו, המרבי, שזה נקרא דרגת יעקב, שאחר כך הופך להיות לישראל. אז מדברים אנחנו על אדם שבו נמצאים אברהם, יצחק, יעקב, עשיו, כל מה שאתם רוצים, עולם ומלואו. כאן מסבירים לנו איך אדם מסדר בתוכו את כל המכלול הרצונות שלו, שבינתיים מגלה אחר כך עם יעקב, עם אותה מידה שגילה עכשיו כשיתוף מידת הדין ורחמים, שני תכונות שבו, כן? הוא צריך להתרחק מהרצון לקבל שנקרא אסף, לא מסוגל להשתמש בו בינתיים בכף אמצעי, כן? ורק חלק מכף השמאל שנקרא יצחק, ממנו הוא נבנה. ובקיצור, כל מה שאנחנו קוראים בתורה זה הכל בירורים, בירורים, בירורים שאדם עושה, שמגיע לבחינת יעקב, אחר כך מתחיל מיעקב להתקדם לבחינת ישראל. יעקב זה בקטנות וישראל בגדלות, וכל מה שקורה כאן, כן, זה הכל מדובר בתוך האדם, כל אחד ואחד מאיתנו. קבלה לא מדברת על שום דבר מההיסטוריה, אלא הכל מה שבאנו קורה. כן. נו, תמשיך.
אנחנו ממשיכים בסוף טור א' במילים בהנך רואה.
אני כל כך מספר יפה שאתה שכחת את זה שאתה קריין. נו, כן.
והנך רואה שמנהגו בדבר זה היה כאיש פשוט בתכלית הפשיטות, כי מה לי אם אדם דואג שלא יגווה ברעב, ועושה ורודף כל היום וכל הלילה בתחבולות שונות להמציא לו מחיה ושארית, או שדואג מפני שונאו שלא יעביד את רכושו ולא יארגנו, ועושה כל מיני המצאות שיש להמציא לדבר זה. וזאת הקשה רש"י ז"ל, ולמה מתיירא יעקב אבינו עליו השלום, הלא הבטיחו ושמרתיך, ותרץ שהיה מתיירא שמה יגרום החטא. ויש לדקדק שהיה לו לומר שמה גרם ולא שמה יגרום, ואם הנעל ניחה, שבאמת היה לו ליעקב אבינו עליו השלום מידת האהבה בשלמות, דהיינו ביטחון, ולא היה לו ספק כלל וכלל כי ישמרנו השם, ולא יחסר לו דבר. עם כל זה התנהג מנהג אדם פשוט, ושם עצמו כמתיירא כפי אשר יחייב שכל הבהמי להמציא המצאה לדבר זה בפשיטות, שהיה מתיירא מאוד מפני 400 איש שעמו, ובזה היה כמסיח דעת מביטחון, כדי להתיירא באמת, ומתוך כך עשה מעשה שמירה כדרך המתייראים מפני שונא, חצה את המחנות ונתן מתנות וכדומה. ולמה עשה דבר זה? באמת לא היה מתיירא כלל וכלל, כי בטח בהשם, אלא מחמת שמה יגרום החטא, כי הצדיק בענוותנותו, כי הצדיק בענוותנותו אינו מאמין בעצמו שלא ייפול ממדרגה בשעת המעשה, ולכן הכין את עצמו בכל מילי די אלמה שדי להצלה מפני האויב. ואחר כל אלה שיער בנפשו שכל זה רעבים וסתי חזב, ושם השם מבטחו והתפלל אל השם. ובזה מובן מה שנשאר על פחין קטנים להודיע שיחד עם העירה היה לו מידת האהבה בשלמות בלי פגם חלילה, והחשיב בדעתו אפילו פחין קטנים, כי ידע בטוב שלא ייגע צר ואויב ברכושו כלל.
זאת אומרת שעשה בירור האדם במצב שיש לפניו שני קווים, ורואה עד כמה שהקף שמאל הוא ברגע שהוא רוצה להיות יעקב הוא מאיים עליו וחייב לעשות כאן הרבה פעולות, להבדיל את כל הכלים שלו לשני המחנות שיכולים לצרף אותם באיזו צורה דרגתית זה לזה, צריך לשלוח מתנות, זאת אומרת להרגיע את הקף שמאל שבו חלק ממנו, כי אם נותן לקו שמאל להבין שכדאי לו להיות בקשר עם האמצעי, עם קו ימין, קו שמאל לא יכול להיות בקשר, אבל קו האמצעי הוא יכול להיות כמו שהוא קשור משני הקווים, הוא גם כן צריך לפתות את השני הקווים האלה להיות קשורים בו, ולכן פעולת היעקב היא קודם כל פעולה כזאת שממה יחיה הרצון לקבל הגדול, למה לא ברח מעשיו? כן? אז עושים צמצום, עושים איזושהי פעולה שאין וזהו. לא, חייבים לעורר אותו, חייבים ללכת לקראתו, חייבים לתת לו מתנות, חייבים להתחבק עמו, אנחנו אחים, אנחנו יחד וכולי וכולי. זאת אומרת שהרצון לקבל, קודם כל אתה תצטרך אותו, אתה עכשיו לא מסוגל רק לקבל אותו, אתה צריך בינתיים להכיל אותו, אתה צריך להראות לו שמה שאתה עושה זה לטובתו, ואתה צריך לעשות את זה בצורה שהוא מבין שזה לטובתו. הוא לא נמצא בצורה שאתה הולך לתקן את עצמך בכף האמצעי, אתה מתייחס אליו כמו לגוף זר, למשהו שזה נשאר עכשיו ללא תיקון. רק איך להמתיק אותו ש, 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 שתוכל לבנות כף אמצעי. זה דבר אחד, זה מה שבסיפור יעקב קורה, על פחים הקטנים אפילו. כן? וגם כן השאלה, למה אנחנו צריכים בלגלות רצון לקבל כל פעם, להתעסק עמו כמו עם האיסף. בואו נתעסק איתו בצורה שנגיד שיתגלה, למה שלא יתגלה אותו החלק שאנחנו יכולים פרוסות פרוסות שאנחנו יכולים להשתמש בה על מנת להשפיע. אלה זה נובע מתוך זה שמבנה הוא תמיד מבנה שלם, אפילו שאין לא משתמש ילד ברגליים, יש לו רגליים, כן? וכן הלאה, וכך בכל אחד ואחד. משתמשים, אנחנו אומרים, ב-2% ממוח, יש לנו 100%, בשביל מה? שיהיה ראש יותר גדול? שוב, מדרגה היא מדרגה שלמה, משתמשים באמת בכל הדברים, אבל בחלק מהם משתמשים בצורה כזאת שמבינים שלא משתמשים. ולכן הקף שמאל הזה, הוא חייב לקבל כל פעם סיר להזזל, מים אחרונים, כל מיני כאלו המילואים, וזה לא סתם לזרוק לו. לא, כי זה מערכת גדולה מאוד. הקף שמאל, זאת אומרת, הקליפה זה מאוד מאוד כלים גדולים. אנחנו רואים שזה קף דק מאוד לעומת כל העיגול. זה כל העיגול הזה שהוא לא קף דק, נשאר מהקו דק, הוא הכל שמאל, שאותו אנחנו לא מסוגלים לתקן. וצריכים לתת לשמאל הזה סיפוק בזה שקו אמצעי קיים. זה כמו איזה מאפיה שבא, אתה רוצה לבנות איזשהו דבר טוב, באה אליך מאפיה ואומרת, אנחנו יכולים להרשות לך לעשות את זה רק... ברור, כן? אתה מפריש כך וכך לנו כל הזמן... חודש בחודשו. אותו דבר כאן, רק עבודה יותר מתוחכמת, בהרבה יותר מתוחכמת. כי כל פעם, בכל מדרגה ומדרגה, אתה צריך לבוא לאותו רצון לקבל, שעכשיו בינתיים אתה לא משתמש, ולוציא ממנו עוד חלק, ועוד חלק, ועוד חלק. ואז כל פעם אתה צריך לפתות אותו ולרמות אותו בצורה יותר משוכללת. כן? שזה לטובתו, ותראה מה שהבאתי לך, מה. כן? כל פעם כמה שאתה מתקדם, נגיד סגרתי עם מאפיה שאתה בונה איזשהו עסק קטן ומשלם להם, עכשיו אתה רוצה לבנות שם עסק יותר גדול, הם אומרים, חביבי, בהתאם לזה, כן? אז אתה צריך להראות להם שפתיחת העסק יותר גדול כדאי להם, משתלמת. כן? אז כך אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שלנו. ולכן הוא הולך לקראת איסף, הוא צריך להתאבק עם המלאך שלו שם בלילה, לעבור את היבוק, את הגבול הזה, ולחלק את היחס שלו לשני מחנות. זה סיפור שצריכים להבין אותו לעומקו, מה האדם עושה עם כל ההבחנות האלה שהוא מגלה בו בתוך עצמו. אבל העיקר שאנחנו צריכים עכשיו, וזה באמת הנקודה מאוד מאוד קריטית, שהרצון לקבל הוא נברא, חומר, אנחנו לא מזלזלים בו, לא שורפים אותו, אנחנו מחיים אותו, אנחנו מקווים שפעם אנחנו נביא אותו לתיקון השלם. ולכן התהליך, מה שהוא מספר לנו כאן, זה מידתו של יעקב. מידתו שיכול להיות כלול משני הקווים בצורה יפה שווה בו, ומה שלא נמצא גם בכף ימין הוא לא משתמש בכל ההשפעה, אין לו אפשרות להשתמש בכל ההשפעה, זה מידת אברהם, כן? לא. זה אותה מידה שתשתמש בה בגמר התיקון, כן? כמו בכלים האלו שיסף, אותה מידה אתה רצון לקבל שישתמש בה רק בגמר התיקון, כן? אלה לוקח בצורה צרה מה שמסוגל לעשות, וזה עושה, אבל לשני הצורות הללו שלא משתמש בהם, הוא מספק להם את היחס שלו המיוחד. כן.
בקשר מה שדיברנו, אז הוא כותב כמשיח דת מביטחון כדי להתיירא באמת, וכל פעם אתה אומר משתכלל מדרגה לדרגה. אתה יכול טיפה להסביר את השכלול הזה, איך זה...
אני חשבתי על זה.
איך זה בא לידי ביטוי?
לא מוצא מילים. נדבר על זה עוד. צריכים להבין ש... המאמר הוא לא מאמר בדיוק שבעל הסולם כתב אותו והכין אותו לדפוס. זה כך, הוא נאסף מכל מיני חלקים וראו שזה יש איזשהו קשר ביניהם, ולכן צרפו אותם יחד. ויכול להיות שלפי מחשבה של בעל הסולם זה היה צריך להיות צורה אחרת. המאמר הזה הוא לא שהוא כתב, הוא כתב כל חלק וחלק, אבל הצירוף ביניהם והשמות זה לא ממנו. כן. שכלול בא מתוך מה שעכשיו אמרתי, עד כמה שאתה יותר מטפל במה שאתה מסוגל, וגם כן אתה לא מבריח משדה ראייה את הימין והשמאל שאתה לא משתמש בהם. כן, אסף.
יש איזה דבר מהפכני או חדשני במה שתיארת קודם, כי בדרך כלל אנשים מתארים להיות כמו הבורא או להיות צדיק כמשהו טהור ונקי ונתינה, ואתה עכשיו מספר שבעצם להיות כמו הבורא זה להיות רמאי, נוכל, ככה שקרן, לרמות את הרצון לקבל, לשקר לו. איך זה מסתדר?
אני חושב שמשך כל התורה אנחנו רואים כל מיני כאלה דברים. מה? באים יהודים מהבבל אפילו, כן? ממצרים זה יותר ברור. מגרשים שבע עמים שחיים כאן בארץ כנען, כן? הורגים אותם, שורפים אותם, עושים להם בעיות, מבטלים אותם, מתיישבים במקומיהם. יריחו. מה הייתה הבעיה? למה אתה בא והורס את החומות ומתלבש על העיר? נו? סדום. מה פתאום שאתה הופך את הסדום? הם חיים טוב. טוב להם. אמרנו. אהבה אגואיסטית, אז מה? נו? ירושלים הייתה קיימת לפני שעם ישראל בא ממצרים לארץ ישראל. היא הייתה קיימת, עיר הייתה קיימת. מה קרה? למה אתה בא, מגרש הכל מי שיש שם, שוחט אותם אולי ואפילו, כן? ומלחמות, מלחמות דוד, כיבוש הארץ, כן? ארץ ישראל הגדולה הזאת, השלמה, כן? מלחמת דוד, 40 שנה נלחם. למה נלחם? לא היה יכול להגיע לשלום? זאת אומרת, אתה רואה כל הזמן שיש כאן ארמומיות כאילו בצורה חיצונית, כן? אברהם בא למצרים, אומר, זה שרה, זה האחות שלי, תשתמשו בה, כן? זה, 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 שאתה קורא מה שכתוב שם בספר, זה בכלל, איזה יושר, איזה גבורה, איזה משהו, זה משהו, כלום. יעקב הוא בכלל פחדן, שולח מתנות רק שלא ייגע בו. כן? אם אתה מסתכל על המילים בלי פירוש שלהם, נראה לך שכל כך דברים הם גם כן בכלל, כן? מה כתוב? כל יום אתה צריך להביא פרים, פרות, יונים, קמח, שמן לבית המקדש, לשרוף אותם, נהנה מזה שזה נשרף, כן, לך לחמולה, תראה מה ששורפים כאן. זה ממש, כן, אתה נהנה. נו, ריח נכוח, נו, להשם. נהנה מריח הזה, כן? נו, אוהב את ה... כן. נאנגל. איך זה, איך אנחנו יכולים ככה לחשוב שהתורה מדברת בצורה כזאת? נו? מביאים פרות, הם ככה שוחטים אותם, וכאן עומדים הלוויים ושרים. איזה חגיגה, אני לא מבין. זה כמו שבירון אצלנו, כן? כאן בל"ג בעומר. נו, זה העניין. אם אתה לא מפרש בצורה פנימית, כפרות, אתה לוקח תרנגול, מתחיל לסובב, זה ממש מנהג שזה... איפה, אם היית מסתכל על איזה שבט שעושה דבר כזה, מה היית מסתכל, מה אתה חושב על זה? שזה האומה העתיקה, המכובדת, המבורכת, המתורבתת, כמו עם ישראל, שמביא כל כך הרבה דברים לאנושות, כן, המדענים, המוזיקאים, תראה מה שהם עושים, תראה מה שקורה. תרנגול מסובבים ואומרים, זה במקום נשמה שלי, כך אותה, זה כן, נו, איך זה מסתדר? אם אנחנו לא מביאים את התורה לפנימיות, זה צחוק, זה באמת צחוק. אלה, יש לנו כבר גישה מלכתחילה, כאילו בכבוד, כאילו שם זה משהו מיוחד, זה כך כתוב. אנחנו נמצאים בהסתרה מהטקסט, אנחנו כאילו לא רואים אותו בדיוק. אבל אם לראות אותו בצורה ככה נורמלית, תקבל אותה ללא שום קשר, ככה אובייקטיבי. זה בכלל... אלא יש לנו, גם כן מלמעלה, יש איזה מין הכנה כזאת שנתייחס לזה. אבל באמת, כשמגלים את הדברים בצורה ברורה ושמים אותם ככה לפנינו, אנחנו רואים, אם אתה לא נכנס לפנימיות, הסיפור הוא לא נקי, אין מה לדבר. כל מיני צורות הזיוף ושקר ואורגים ומה לא עושים. ודאי. זה מיציאת מצרים ובכלל בכל הדברים. מה שלא יהיה. והכל זה, אני אומר לך שאם מתייחסים לזה בצורה חיצונית, זאת אומרת מתוך רצון לקבל, זה אין הצדקה לזה. כמו שלפעמים מראים לנו את הבעיות האלה עם שולחן ערוך, שכתוב אתה צריך לרמות את הגוי. מה עוד שם היה משפט על מה? להרוג שם וכל מיני דברים. אם אתה לא מפרש את זה בצורה אמיתית, לרמות את הרצון לקבל שלך, כמו יעקב עשה עם עשיו, כן? זהו, וכו'. אז זה באמת, התורה שלך היא, יש משהו יותר, איך להגיד? יותר גס, סממה, לא סממה, אכזרי, לא, יותר... כן, נו, זה הרי... מה אתה מסתכל על אחרים שהם אומרים משהו נגדיך? תראה מה שאתה אומר לכל האנושות. אתה קודם, אמרת דברים כאלה, אתה קודם, תראה איך שאתה מזלזל בכולם. אם לא מפרשים נכון, אין לנו ברירה, אנחנו נגיע זה סתם מחוסר ההבנה האנושית. כך מתייחסים לספר הזה, שיש הסתרה במיוחד מלמעלה, מיוחדת כזאת, שיקחו את זה בינתיים וכך יתבשלו. כך יש איזה טמטום כזה, הענן, שנמצא בראש של כולם. ובינתיים ככה סובלים. אבל באמת, אם תפתח כל הכתבים ותראה, כי הכל, אם הכל מדובר כלפי רצון לקבל, בפנימיות, אז ודאי שאין שם שום דבר יפה שכתוב עליו. ואם אתה מייחס את זה לחיצוניות, אז... ודאי שיש במה לבוא אליך בטענה, איזה יחס יש מצווה לרמות גוי. איך זה יכול להיות? No? וזה באמת נכון שכתוב כך, אבל תפרש את זה. טוב, אז מה אני רוצה להגיד? גם כאן, מידת יעקב זה אנחנו צריכים להבין שזה הכל בתוכנו. איך אנחנו משתדלים בשני מלאכים האלו, בואיכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, זה היצר טוב ויצרה שנמצאים באדם, ואדם צריך לברר שניהם, ובמידה שהוא מסוגל לעבוד עם שניהם בצורה קטנה, בקטנות נקרא יעקב, ומתקדם לצורה יותר גדולה נקרא ישראל, כן? כי ישראל ישר כל, כבר הוא משתמש ברצון שלו, ועל מנת להשפיע. וכך גודלים. כל ההבחנות, הכל בפנים. כן. נו. כן, כן.
בעולם שלנו אנחנו רואים כל מיני דוגמאות של, למשל, פוליטיקאי שאפילו בהתחלה הוא נכנס לפוליטיקה, יש לו רצון להשפיע, הוא רוצה לתת, הוא רוצה לשנות דברים בחברה.
הוא רוצה?
בהתחלה, נגיד יש לו רצון.
זה נסתר ממנו שהוא עושה את זה כדי לרומם את עצמו, להיטיב לעצמו. זה נסתר ממנו, כי רצון לקבל הרי מלווה אותו, דוחף אותו, מכנה, מכוון אותו. מי מכוון אותו? רצון לקבל? כל הדברים היפים שהוא יעשה, זה יהיה לעצמו.
אני מתכוון למטרות שהוא מציב לעצמו בהתחלה, הוא רוצה לשנות דברים בחוץ, ואז כאילו נכנס לפוליטיקה והוא צריך לדחוף ולדרוך על אנשים והכל, ואז הוא בכלל הוא מתעסק במשרה שלו ובזה שהוא רוצה להתקדם, והוא שוכח בכלל את המטרות שהוא נתן לעצמו.
כן.
אז איך אנחנו בדרך יכולים להיות בטוחים שזה שאנחנו נכנסים לתחבולות של הרצון לקבל וכל זה, אנחנו לא
עושים לזה. יפה, יפה, יפה. כן. זה טוב. שאלה יפה. כן. באמת אנחנו רואים פוליטיקאים שאומנם שהם כולם בכוח האגו משתוקקים למשרה, אבל הם מבינים שעל ידי השגת הדברים הטובים, נגיד בניות שם לבנייה לנזקקים שם איזשהו לא איזשהו דברים טובים שיזרוק לעם, על ידי זה הוא יכול להתקדם, על ידי זה יבחרו בו עוד ועוד. זה נכון, אבל כשנכנס לפוליטיקה הוא מתחיל להיות כולו במאבק בין האחרים, ושם זה מתבזבז ב-99 הכוחות שלו, כן? איך לגרש את הסונים ואיך לחבר לעצמו קצת יותר כוחות, אם אפשר. זה נכון, זה הכל. במקום לעבוד את הציבור הם מתעסקים ביניהם מי יותר גדול וזהו. זה ברור שככה זה הסוף של כל הממשלות האלו. אין מה לעשות. האם אנחנו בצורה רוחנית גם כן, שאנחנו מתחילים להתעסק תכלס בכוחות האלו, שוכחים את המטרה העיקרית ונמצאים עם כוחות האלו וזהו. העניין הוא שאנחנו כאן נמצאים מול הבורא. רוצים או לא רוצים, והוא מסדר לנו כל הכוחות האלה. זאת אומרת, אם בכנסת או באיזה פרלמנט שם איזה בלגן, נגיד שזה לא מהבורא, אלא זה מתבשל בצורה כמו שבא להם, נגיד שזה כך, זה גם כן לא, אבל נגיד. אז מה שקורה סביבך בבירורים הרוחניים, זה הכל קורה מפני שהבורא מסדר לך. וברגע שאתה שוכח עליו ולא מכוון בדיוק עליו, אתה מתחיל להרגיש איסורים, והאיסורים האלה בסופו של דבר הם מביאים אותך שוב לחשבון הנכון, שכל הכוחות צריכים בסך הכל להתקשר ביניהם ולהתרכז לעבר, זאת אומרת אליו. ככה זה עובד. זה מפני שזה מנוהל על ידי הבורא כלפי האדם שיש לו כאן, זה הבורא. כן? כאן זה הנקודה שבלב. ובאמצע יש לך המערכת הזאת של הכוחות האלו, ימין ושמאל. ואתה רק על ידי המטרה הזאת אתה עובד. זאת אומרת, הכל מה שקורה לך, באיזה מצב שאתה נמצא, נגיד בצד קו אמצעי, אבל אתה נמצא בסטייה, באיזה כיוון, לא חשוב. במידה שאתה נמצא בסטייה, פועל עליך כבר כוח הנגדו. רק כאן אתה מרגיש דביקות. דביקות זה איזון. וגם כן ב- 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 לרגע קט, שהשגת אותו, גמרנו. כשהשגת, מיד אתה עובר למלכות דליון. ומתחיל שוב את ההתקדמות. זאת אומרת, הכוחות האלה מגיעים מלמעלה. הם מגיעים כדי להביא אותך למעלה. וכאן לא יכול להיות איזה מין, איך להגיד, בלבול. אלה יכול להיות דרך קצרה או דרך ארוכה. כן? נכון? אם אתה מתקדם או על ידי החישנה, או אתה מתקדם על ידי ביטו. אתה לא יכול מזה לעשות איזשהו קצר. ככה, אתה לא יכול. אתה חייב לחזור בחזרה. אתה חייב להיות בחזרה בהכרת הרע. איפה עשית? למה הייתה השגיאה? איפה טעיתי? ומאותו מקום, כבר עם הכוח, עם ההבנה, עם הבירור החדש, אתה מתקדם. יוצא שכל הדרך, מה שעברת, גם היא, איך להגיד, מיותרת. אבל לא מיותרת. יש בזה גם כן איזה מין הכוונה מלמעלה, לפעמים טועים, אי אפשר להגיד שאנחנו טועים, רק אנחנו טועים. יש איזשהו הטיות, יש איזשהו דברים, כי זה מערכת גדולה. כל אחד הוא מוסיף לשני, אבל אין, הכל מנוהל מלמעלה. לכן זה... בעולם שלנו הכל בעיתו, לפי הטבע. וכאן זה על ידי החישן. תקרא.
אנחנו ממשיכים בעמוד 66, טור ב', בכותרת ההבדל בין עובד השם ללא עובדו. ובזה ניכר החילוק בין עובד השם ללא עובדו, כי המתיירא באמת ואינו בוטח, לא היה שם ליבו אפילו לפחים גדולים, בעת כזאת שדואג שלא יבוא אויב להכות אם על בנים ולהעביד הכל. אבל עובד השם, יחד עם היגיעה והשתדלות מחמת יראתו, יודע בטוב ובוטח בחסדו יתברך, שהכל שלו ושום זר לא ישלוט ברכושו, ויש לו מקום אפילו בעת כזאת להשגיח על פחים קטנים כדרך הצדיקים שחביבים עליהם ממונם. ולכן בנתינת התורה בא לנו הכוח בזה שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר והאוזן לשמוע והלב לחשוב ולהרהר. פירוש שאיתה שזכור סוד האהבה ושמור סוד היראה, שהם בית הפכים, ונאמרו לנו ונמסרו לנו כאחד, דהיינו ליחדם ביחד. ואף על פי שהם הפכים מאוד, שאינו מובן כלל וכלל איך אפשר להיות דבר זה במציאות, בפה ואוזן ולב הגשמי, אבל זה כוח התורה שהמדבק בה זוכה לדבר זה, דהיינו להיות מחוברים ומאוחדים בליבו כמידתו של יעקב אבינו עליו השלום. ואבן.
איך להגיד, הבדל בין עובד השם ללא עובדו. זה ודאי שמתייחסים לא לאנשים האלה שנמצאים בבהמיות. שוב, אנחנו צריכים להבין, הכל מתייחס כאן לאדם שיש לו נקודה שבלב, שהבורא נכנס איתו בקשר, בקשר לא ביתו, שכולם מתקדמים כך, איכשהו בכל העולם, כן? אלה בקשר אחישנה, שרוצה שהאדם הזה יתקדם על ידי התעוררות מעצמו. כן? ובזה כבר יש חשבון בין עובד השם ללא עובדו. כי אדם שמקבל הזדמנות, יש עמו חשבון אחר. יש עמו חשבון אחר. האנשים שלא מקבלים הזדמנות, הם הולכים, הם יכולים להרוויח, הם יכולים להצליח בחיים האלו בעולם הזה, בכל מיני עסקים, בכל מיני דברים. האדם שמקבל הזדמנות כזאת להתקדם על ידי החישנה, הוא צריך להבין שבעצם הדרך שלו היא צריכה להיות עכשיו מסודרת תחת זה, תחת הכלל הזה, שבסופו של דבר התקדם למצב שתהיה הצלחה בעסק הרוחני שלו, ובגשמי, כמה שיקדיש לי שם זמן יותר מהכרחיות, יפסיד. ואז הוא יהיה שמח וישלב בשני עולמות. אבל בעצם ההבדל בין זה לזה היא כזאת. עכשיו, צריכים לפרש את זה, וזה לא, זאת אומרת, לא לעשות מזה איזה מין סיכומים. זה הבדל, והבדל ודאי שבכל רגע ורגע שאדם מחזיק את עצמו. עובד השם זה נקרא רוצה לעשות מעצמו דימוי השם, מחפש דוגמה לפי מה הוא יכול להידמות, דורש גילוי, דוגמה, אין? אבל רק על מנת לעשות מעצמו משהו, אין? משתדל בקבוצה, כי זה המקום איפה שהוא יכול להביע את עצמו בהשפעה וכן הלאה. זאת אומרת, עובד השם זה בכל רגע ורגע, אם אדם מכוון את עצמו, מעמיד את עצמו כך, ואם לא, זה ללא עובדו. ולא מתחשבים עם האנשים שלא קיבלו נקודה שבלב, שהם עדיין בחזקת בהמה, שרק כוח אחד פועל עליהם, רצון לקבל מצדם שנפעל מלמעלה, ואין להם עדיין שני קווים שהם יהיו ככף האמצעי, כמידת יעקב, שיכולו לבנות בהם. כן,
דן מתל אביב שואל על מה שקורה באמצע. יש שלב שאתה כבר לא יכול לרמות את האגו, הוא אומר לך, אני לא זז יותר. מה עושים בשלב הזה?
זה חוסר אולי חיבור עם החברה. זה לא אותו אגו, נגיד, יכול להיות שהוא מדבר על איזשהו מצב מיוחד, שבאמת הוא כך הרגיש, וצריך לעבור לאגו איכותי יותר. זה שהוא לא זז, זה לא, אז במקום חמור יש לך מכונית, במקום מכונית יש לך מטוס, חללית, לא חשוב מה, אתה מבין? האגו הזה מקבל כל מיני צורות, לא יכול להיות שהוא לא זז יותר. הוא תמיד יכול לקבל התעוררות מבחוץ, מהקבוצה. הוא תמיד יכול לקבל בכל זאת משהו מהאור המחזיר למוטף. לא יכול להיות שהאגו סתם נעצר וזאת עצירה. זה עצירה במצב הנוכחי, מתוך זה שלא מגבש כוחות. אין אחרת. בוא נסיים.
אנחנו ממשיכים בעמוד 67 בכותרת קליפת ישמעאל וקליפת עשיו.
כן.
וזה שאמר יעקב לבניו בשני הרעב, למה תתראו? ופרש רש"י, למה תראו בפני ישמעאל ובני עשיו כאילו אתם שבעים? וקשה, הלו בני עשיו בשעיר ישבו, ובני ישמעאל במדבר פארן, ומה להם עניין עמהם? יותר היה לו לדאוג מפני הכנעני והחיטי יושבי הארץ, שכניו. ובנאמר לאל ניחא, שרש"י פירש שני פשטים. אחד, למה תראו כשבעים? ב', למה תכחשו ברעב? ובזה מובן שכך אמר להם יעקב, אם תאכלו לשובע, יש לכם ליראה מפני בני ישמעאל, ואם תכחשו ברעב, יש לכם ליראה מפני בני עשיו. פירוש, דאית שישמעאל סיגי דחספה, אהבה, ועשיו סיגי דדהבה, יראה. וזה שלימד יעקב לבניו, אם תוחזו במידת האהבה, להיות בוטח בהשם, שידו לא תקצר חלילה אפילו בשני הרעב, יש לכם ליראה מפני קליפת ישמעאל. ואם תוחזו במידת היראה לבד ותצמצמו אכילתכם, יש לכם ליראה מפני קליפת עשיו, שיונק מזו המידה. לכן מוטב איכלו כדי שביעה, וכדי לייחד דבר בעיתו עם מידת הפחד. רדו, שברו לנו אוכל ממצרים, שבזה תנצלו מבית הקליפות.
זה אמרה מאוד מאוד קצרה על המערכת. אנחנו צריכים כאן גם כן להבין שקליפה היא מחזיקה את האדם משני הכיוונים האלה, כמו שהוא נמצא בה וחייב להיות כל הזמן בגבולות שלה, גם מצד ההשפעה וגם מצד הקבלה, גם בכלים דקבלה, גם בכלים דהשפעה, הוא חייב להיות בהגבלות. ומצד אחד קליפה שומרת ונותנת גבולות לנו, ומצד שני אנחנו לא יכולים מהקליפה, כשאנחנו מבירים את הקליפה, אנחנו לא יכולים ממנה לקבל יותר ממה שהיא שומרת עלינו מתוך התחייה. ומקבלים התוספת גודלים לא מהקליפות האלו. הקליפות האלו אנחנו שומרים אותם עד גמר התיקון, שבפנים הכל יתבשל, שנקבל הכל מה שאפשר מבפנים, כמו בפרי, אז אפשר יהיה לבטל את הקליפה. ולכן כנגד שני הקליפות האלה יעקב ירד למצרים, קודם כל שלח בנים, אחר כך בעצמו. וקיבלו שם את הכלים. קליפה זה נקרא מה שאי אפשר לתקן עד גמר התיקון. מה שאי אפשר לתקן עד גמר התיקון זה גם מצרים, זה קליפה, אבל ישנם הרבה קליפות, וקליפות כאלה ש כן, משתמשים בהם, אפשר להוציא מהם כלים. אז יש קליפה שמגדירה אותנו, דוחה אותנו, וזה מחזיק אותנו, גם לא ביתר השפעה וגם לא ביתר הקבלה, וישנה קליפה כזאת שאנחנו יכולים גם להשפיע לה, לקבל ממנה הכוחות והכלים שאנחנו צריכים. והיה היא שזה לא סגנון של המאמרים הרגילים. כן.
לענייננו, מה העבודה שלנו בג' קווים?
העבודה שלנו בג' קווים, קודם כל להעמיד את עצמו נכון בין שני קווים, אם אפשר. קודם כל צריכים לגשת לקו שנקרא אברהם. מתחיל להיות מזה. במידה שיש אברהם, אז מגיעים ליצחק. באמת, קודם כל זה אהבת החברים, שרוצים להתחבר יחד. ללא שום חשבונות, בנקודות שבלב, רוצים להתחבר. מזה אנחנו נגיד, אם נגיע לזה, נקודות שבלב יהיו מחוברות. באהבה, פשוט, פשוטה, ללא לערב, שום רצון לקבל הכל, הכל מחוק, אין כלום, רק נקודות. זה מידת אברהם. עכשיו, הנקודות האלה, אתה לא יכול לעשות מהם כלום, זה רק ההתחלה. כדי לעשות מהם איזו פעולה, לגדול איתם, להגיע למטרה, אתה חייב לעורר בהם רצון לקבל. זה כבר קו שמאל, יצחק. אז אתה צריך לקשור אותו. אתה צריך לעלות אותה לעולה, אתה צריך להביא אותו לקורבן. כי זה כלים דקבלה. אבל כלים דקבלה שבאים לנו... רצונות האלה, שקו שמאל הוא מתגלים מהבינה, אתה צריך לחתוך ממנו, כאילו, כל אותם הדברים שהם לא שייכים לעבודה על מנת להשפיע, שזה נקרא עשיו, כן? וכן מה שאפשר לעבוד בעבודה על מנת להשפיע, שנקרא יעקב. יעקב לא יכול להיוולד מאברהם, כי יעקב זה כבר כלול מכלים דקבלה, או בקטנות או בגדלות. אז מה שהוא יכול לצרף מהקו שמאל, זה בעצם או יעקב או ישראל. אבל זה אחר כך, כל השלבים האלה, אחרי שלב הראשון, שזה מידת אברהם. מידתו של אברהם זה השפעה בלבד. זה חיבור כל הנקודות יחד. וזה מה שדרשו במתן תורה. בלי זה אתה לא יכול להתחיל את הדרך. כי איש אחד בלב אחד. אחר כך, אחרי זה שאתה מגלה את זה, אתה מתחיל לגלות יתר ויתר קשר בזה. אתה בזה מתחיל בכלים דה השפעה בלבד לגדול. רק בכלים דה השפעה. על פני כלים דה קבלה, אבל אתה מגדל כלים דה השפעה בלבד. ואחר כך נכנס כבר לארץ ישראל, מה שנקרא, דרך המדבר, אתה עובד כבר בכלים דה קבלה. ככה זה, אבל הכל מתחיל ממתן תורה. מרצון לצאת ממצרים, להתעלות בנקודות שבלב מהמצרים שלנו, כן? מהפרו שלנו, ולחבר אותם יחד, זה נקרא מעמד הר סיני. בצורה ממש, כמה שמסוגלים בניתוק מהרצון לקבל שלנו, לחבר נקודות, באהבה. כמה שמסוגלים, זה מספיק. צריכים רק רצון שזה יהיה, נכונות לזה, נעשה ונשמע. זהו. ובזה כבר זוכים למאור המחזיר למוטף. הלאה כבר אתה הולך במשהו, מתקדם. ודאי שזה מדבר וחושך ובעיות, ושם בדרך כתוב כל כך הרבה דברים כתובים לא נעימים, אבל אתה כבר מתקדם והולך. אתה כבר מתחיל לגלות כל מיני הבחנות. שבטים, מחנות, דגלים, עבודת הקורבנות, כל מיני, זה הכל אתה כבר מגלה. מה קורה בך? בבירור הרצונות. אני חושב שאנחנו מגיעים למצב הטוב, יש לנו... ככה, להודות על השנה שעברה, ולפני יום הכיפורים, כן, אנחנו עוד עכשיו נמצאים קצת יותר ביחד, בחופש, אז נדבר על זה היטב. כן.
יש לנו שאלה מצופה, האם ביום הכיפורים יורד אור מקיף שהוא חזק יותר מהרגיל, וכדאי לנצל את היום
אנחנו
הזה?
אנחנו דיברנו על זה שיש בחגים שלנו, מפני שהם באים מהמצבים שרוחניים, אז יש אור מקיף הכללי שפועל על הכלל, ואם אדם מצטרף לזה, אז הוא מרוויח גם כן מהאור הזה. לכן כדאי לנו להשתתף בכמה שאפשר, במקצת, במנהג הזה, כי הוא מנהג שכולו כולו בא מהמערכת עליונה. הוא לא מנהג עממי שסתם העם ימציא לעצמו, אלא מקובלים הגדירו לנו את המנהגים האלה, ולכן אנחנו נוהגים בכל יום הכיפורים לעשות הכל לפי החוקים האלה עליונים שהם מייצבים לנו את התנאי של יום הכיפורים. וזהו, לכן כך אנחנו מתנהגים. שיהיה לכולם צום קל, שתהיה עוד פעם יום שנה טובה ומר חתימה טובה, נזכה לטוב.
נקרא מספר הודעות לסיום. בעצם
יש משהו?
כל הכלי העולמי מתכונן למדרגה הבאה, שני קונגרסים סביב העולם, שלושה ימים של שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות מיוחדות, סעודות ואחדות החברים. קונגרס הכלי העולמי בצפון אמריקה יערך בין ה-15 ל-18 באוקטובר בבאפלו שבארצות הברית. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kabbalahcongress.org. וקונגרס יורו אסיה בטורקיה יערך בין התאריכים 22 ל-25 באוקטובר באנטליה שבטורקיה. את הקונגרס מפיקות קבוצות הלימוד באירופה המזמינות את כל תלמידי הקבלה מאירופה, אסיה וברית המועצות לשעבר ולהשתתף בקונגרס. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
העולמי, הכלי העולמי, הכלי שלנו.